טוב, אז אנחנו עוסקים בענייני חנוכה, אנחנו בשיעור תנ״ך, זה בעיה, כי חנוכה הוא לא בתנ״ך. למה חנוכה הוא בתנ״ך? מה אתם אומרים? יש לכם סיבה?
זה שקרה אחר כך.
בדיוק, זה קרה אחרי התנ״ך, זה נורא פשוט, הוא לא יכול להיות בתנ״ך, בסדר? קרה אחרי שהתנ״ך הסתיים. אבל כן אפשר לבחון את חנוכה בכל מיני הקשרים שנוגעים איכשהו לתנ״ך, בסדר? שכן קשורים לדברים שקורים בתנ״ך, ולשים עליהם, לתת עליהם את הדעת. אז קודם כל, דבר מאוד מעניין, זה שאמרנו אותו כבר הרבה פעמים, אבל תמיד צריך לחזור עליו כדי להבין יותר ויותר טוב את חנוכה, זה שהחשמונאים, כל מי שיקרא, הרי יש לנו שני ספרים, ארבעה ספרים, אבל האמת שמתארים את קורות החשמונאים, ספרים בסגנון תנכי, בתר התנכי, שנקראים ספרי המכבים. הם לא ספרים רעים, ספרים טובים, מכבים א', מכבים ב', הם ספרים מאוד, מאוד טובים, כתבו אותם כנראה יהודים ירא שמיים. מה הבעיה בספרים האלה? למה לא נכנסו לתנ״ך? כי התנ״ך נחתם כבר, הם לא יכולים להיות בתנ״ך, כן? אבל למה הם לא ספרי קודש? כי כנראה הם היו באיזו תקופת דמדומים כזאת בין התנ״ך למשנה שלא כתבו ספרים. אז זה לא זכה להיכנס לתנ״ך. אבל ספרים, ספרים היסטוריים שמתארים את המאורעות היטב של חנוכה, ואם מסתכלים בספר מכבים, מכבים א', מכבים ב', אחד הדברים ששמים לב זה שהמלחמה של החשמונאים, שבעצם מי שהתחיל אותה היה מתתיהו, היא לא הייתה בכלל ביוונים. ביוונים, היוונים היו הטריגר למלחמה. אבל את מי מתתיהו הורג ראשון? מתייוון, בדיוק. את המתייוון שהסכים להכניס, כלומר הגיעו האנשים של אנטיוכוס ואמרו מי ש... אמרו מתתיהו בוא תקריב קורבן. לקיסר ולאלים שלנו של חזיר, הוא אמר להם זה לא יקום ולא יהיה, ולא עשו לו כלום בינתיים. ואז אמרו, מי שיקריב את הקורבן, נעלה אותו לגדולה וייתן לו הרבה זהב וכסף וכדומה. ואז יהודי אחד הלך ועשה את זה. ואז, רק כשהיהודי עשה את זה, אז מתתיהו התעצבן, קם והרג אותו. וכך התחילה המלחמה. על הדרך, אחרי שהוא הרג אותו, הרג גם את היוונים, ואז ברחו להרים, והתחיל כל הסיפור של המרד. אבל המרד מאיפה הוא הוצאת? מה הציט את המרד? המתייוון.
טיבאי לאגנון.
כן, אבל לא, טיבאי לאגנון, זה עוד סיפור. אבל בכל אופן, מה שהציט את המרד היה מתייוונים. כלומר, מתתיהו, האדם הראשון שנשפך דמו, היה מה? מתייוון. ההיסטוריונים אומרים, הרגו יותר מתייוונים מאשר יוונים. החשמונאים. בסדר, זו עובדה מאוד מעניינת. כלומר, מלחמת החשמונאים היא לפני הכל מלחמה פנימית. יהודים עם יהודים, יהודים עם יהודים מתייוונים, נכון, כתוב שם, ספר חזק מאוד, מכבים א', מצוטט פנחס, שהוא קינה להשם כמו פנחס, ככה כתוב שם, כן? גם היה כהן כמו פנחס, אבל לענייננו צריך לשאול, שאלה פשוטה, החשמונאים התחילו להרוג מתייוונים, נכון? ואז מה קרה לחשמונאים? הם התייוונו בעצמם. הם התייבנו בעצמם, תוך כמה דורות הם התייבנו. בסדר, על הנכד של מתתיהו, יוחנן הורקנוס, אומרת הגמרא במסכת ברכות דף כ"ט, אל תאמן בעצמך עד יום אותך, זה משנה במסכת ברכות, ואז הגמרא מוסיפה שהרי יוחנן כהן גדול, הוא יוחנן הורקנוס, שימש בכהונה גדולה 80 שנה, היה שליט על ישראל המון שנים, ובסוף נעשה צדוקי. בסדר, עכשיו מה זה צדוקי? לא היו צדוקים. ונעשה מתייוון, מתייוון. בסדר? כלומר, היו צדוקים, אבל הכוונה שהוא התייוון. זאת אומרת, החשמונאים נכשלו בענק, בסופו של דבר. עכשיו, תמיד כשאני אומר את זה, אומרים, אתה הורס לנו את חנוכה, לא, בדיוק הפוך, תראו, אפילו כמה שנים טובות, כמה אנחנו חוגגים אותן, כן? חנוכה זה דבר גדול. אבל מה שצריך להבין, זה את ההקשר של מה גרם לחשמונאים והפוך מגדולי הלוחמים במתייבנים למתייבנים בעצמם.
לא
בגלל שמצאו את המלוכה ואיך... זה כן, אז בוא, אז זה שאלה ששואלים, מה החטא של החשמונאים, מה היה החטא של החשמונאים, ויש לזה הרבה תשובות, אבל לפני הכל, כדי להבין את המסגרת, בואו נתבונן שנייה אחת בסוגי הגאולות שיש לנו בתנ״ך. יש לנו שתי פלטפורמות של גאולה. הפלטפורמה הראשונה זה מה שקורה בכניסה הראשונה לארץ, בספר יהושע. מה הכוונה? עם ישראל נכנס לארץ ישראל, כובש אותה מידי שבעת עממים, לא משנה, מתרשם קצת בכיבוש, אבל כובש את הארץ מידי שבעת עממים, ואחרי כמה זמן נבנה בית המקדש? 440 שנה. 440 שנה, תחשבו כמה דורות היה שעם ישראל יושב בארצו, חופשי ועצמאי, ואין בית מקדש. כלומר, מה היה המודל? מה היה המודל? המודל היה קודם כל שלטון, או יותר נכון, קודם כל מלכות, ואחר כך מקדש.
הולכי תבוא לארץ, שום תשים עליך,
כלומר. יפה, זה מסתדר עם זה, שום תשים עליך.
אז צריך להיות ישר?
לא, אבל תשים לב, אני לא אומר שהם חטאו, אני רק אומר, תראה איך הדברים הלכו. בוא נסתכל על זה רק היסטורית שנייה אחת, בלי לנתח את זה, אם זה טוב או לא. הדברים הלכו ככה, נכנסו לארץ, לקח המון זמן עד שייצבו את המלכות, כן, למעלה מ-350 שנה, ואז התחילה המלכות, היא לא הייתה יציבה, אחרי זה הגיע דוד המלך, הוא הראשון שייצב את המלכות, אבל גם הוא לא יכל לבנות את בית המקדש, כי דמים רבים שפכת, בדברי ימים, לא משנה, לא ברור למה לא, אבל הוא לא יכל לבנות את בית המקדש, ואז מגיע שלמה, והוא בונה את בית המקדש, אחרי 440 שנה, 480 שנה מיציאת מצרים. כך כתוב פורש בספר מלכים א' בפרק ו'. ואם כן, זה היה ברור שבתפיסה שלהם, מה צריך לעשות? לבנות מלוכה, ממלכה, ואז לבנות בית המקדש. רק אם יש ממלכה יציבה, אפשר לבנות את בית המקדש.
אז לא היה להם ממלכה על מה
הוא מתנתנת? לא. לא, עד שלמה, עד שלמה, לא הצליחו, עד שלמה הממלכה לא התייצבה, מסתבר שלא, בסדר? עד ימי שלמה הממלכה לא הצליחה להתייצב.
לא היה מלך בן מלך.
לא היה מלך בן מלך, ולא היה מלך שיש לו שלום, כדי לבנות את המקדש, יש לו זמן, יש לו כסף, יש לו אמצעים, בסדר? זה לקח המון זמן. ואז, בית המקדש הזה כמה שנים היה קיים? 410 שנים, היה קיים בית המקדש הראשון. בית המקדש היה קיים 410 שנים, הוא נחרב בעבודותינו הרבים, עם צדקיהו, יוצאים לגלות. עכשיו יש לנו גאולה שנייה. איך קוראים לזה? איך אוהבים לקרוא לזה היום? שבי ציון, כן? שיבת ציון. עזרה ונחמיה. מה עושים עזרה ונחמיה? בדיוק ההפך. בדיוק ההפך. עזרה ונחמיה מגיעים, אין להם מלכות, אין להם עצמאות, אין להם שלטון, אין להם את ארץ ישראל, מה הם רצים לבנות?
בית המקדש.
בית המקדש. יש להם רק מקדש, עד כדי כך שיוצא מהגמרא שהיו שנים, לפחות 6 שנים, יש דעה כזאת בגמרא וידעה מאוד משמעותית בערכים, 6 שנים שבהם בית המקדש עמד, אבל הארץ הייתה חולין. לא היו צריכים להפריש תרומות ומעשרות. כלומר, היית מתרחק בית המקדש 2-3 קילומטרים? זה חול. הארץ עמדה בחורבנה. שנים אחרי שנבנה המקדש. תבינו איזה דבר מטורף זה. זאת אומרת, מה היה בארץ ישראל באותה תקופה? מקדש, ארץ ומקדש. כן? עיר מקדש.
שאלה אם זה לא היה בגלל הצהרת כורש, שאמרו, טוב, יש את ההצהרה, בואו נתפוס את
ההצהרה. אבל למה הם אמרו? אז למה הם אמרו, בואו נבנה ממלכה, בואו נתחיל לבנות מוסדות, שלטון, מלוכה. למה הם הלכו ישר במקדש? זאת אומרת, איך הם לא חיכו את אבותיהם. הם עשו משהו חדש לגמרי. א' כל אפשר ללמוד מכאן שיעור מאוד חשוב, שאין דרך אחת לגאולה. יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. אין סדר לדברים. וב' צריך להבין מה ישב בראש של עזרא ונחמיה. למה הם באמת הלכו בסדר הזה, ושל חגי, וזכריה, ומלאכים, כל הנביאים באותה תקופה, כל מנהיגי העם, למה הם הלכו בסדר של לבנות את בית המקדש, ומסביבו לאט לאט להקים מלוכה. כלומר, הם הקימו מסביבו ארץ, לאט לאט בנו עוד ובנו עוד, וכבשו, ויש גבולות עזרא, ואחרי זה הגיעו באמת, עד שהגיעו החשמונאים, והקימו ממלכה. נכון? כלומר, הממשיכים של עזרא ונחמיה, במובן הזה של הצעד הבא של הגאולה, היו החשמונאים. החשמונאים לראשונה הקימו בבית שני ממלכה. התקופה שבה בבית שני היה גם ממלכה וגם מקדש, זו תקופת החשמונאים. בסדר? אז צריך להבין מה הניסיון פה, מה ניסו לעשות. למה עזרא ונחמיה חשבו אחרת?
בעצם הם עשו אבל רק מה שקורה שהתיר להם.
כן, אבל אתה יכול להבין, תראה. מה קורה שם הרי? כן? מי בכם בכל עמו, יהי אלוהיו ממו ויעל. יעל לארץ ישראל. הם יכולו להגיע לארץ ישראל, להגיד, טוב, בוא נתחיל לסדר את התיישבות. אם לא נבנה עכשיו ארץ, נבנה אותה עוד מאה.
לפחות שיעלו את כל האנשים.
כן, ואתה יכול לעבוד להקים את הסוכנות היהודית. אתה לא חייב להתחיל לבנות מקדש. הם רצו למקדש ממש. וצריך להבין מה היה המחשבה שלהם, בסדר? איזה מין מקדש הם ציפו בכלל שסיעה? איזה מין מקדש זה בלי בממלכה? האם יש בכלל משמעות למקדש בלי בממלכה? כנראה שכן. זאת אומרת, עזרא ונחמיה האמינו בכך. אבל למה? כן, כן. תכף, אבל התחילו מיד עם המקדש, בסדר?
זאת אומרת, הייתה עלייה.
הייתה עלייה קטנה מאוד, קטנה מאוד, עלייה קטנטנה.
זאת אומרת... אין שום קשר, כאילו, בין הממלכה לבית המקדש.
מה זאת אומרת?
למה צריך מלך...
מקדש מלך עיר מלוכה, זה היה משמעות, בסדר? איך אומר הרמב״ם? שלושה מצוות מסתברו כניסתם מהארץ, אמנות להם מלך, ואחרית זרוע של המלך לבנות בית המקדש. בסדר? זה דברים שקשורים זה בזה. בית המקדש, עוד פעם, תנסה לחשוב על זה, מה שייך בית המקדש אם אין לך ממלכה? מה זה? זה רוב העם בגלות. מה זה? זה מקדש כמו מקדש של ההודים? בונים איזה מקדש כדי להסתופף בו. המקדש צריך להיות אור עולם. ואיך יכול להיות שהמקדש הזה שווה משהו? ואז עזרא ונחמיה בנו את המקדש ולא הייתה ממלכה עד שבאו החשמונאים. בעצם סדר הפעולות היה הפוך לחלוטין מסדר הפעולות כפי שהוא היה בבית המקדש הראשון. זה דבר תמוע, דבר שצריך להבין אותו. איך יכול להיות שבעצם הפכו ושינו את הסדר של הדברים ככה? בסדר? זה צריך לתת עליו את הדעת, מה חשבו עזרא ונחמיה? נחזור לחשמונאים. עכשיו אנחנו היום, התפקיד שלנו בין השאר זה להסביר את עזרא ונחמיה. עכשיו צריך להבין אולי עוד משהו לפני החשבונאים, להבין משהו על עזרא. עזרא הסופר, כמו שלמדו אותנו רבותינו, ראוי היה שתינתן התורה על ידו. עזרא הסופר שינה את הכתב. זה לא עוד אדם שהיה מנהיג במשך הדורות. היו הרבה מנהיגים לעם ישראל. הוא לא עוד מנהיג, הוא אדם שהפך את העולם. כלומר, הוא לא אחד שעשה משהו מבלי שיהיה לו שיקול מאוד מאוד עם ראייה ארוכת טווח. בסדר? ואז באמת אנחנו חוזרים לחשמונאים ושואלים את השאלה, כמו ששמואל אמר, מה היה חטאם של החשמונאים? מה הדבר הנורא שהחשמונאים עשו? ובין השאר, אחת מהתשובות המפורסמות ביותר נמצאת ברמב"ן. הרמב"ן עונה על זה, אז אני אקריא ממנו ממש בקצרה. בסדר, אז הרמב"ן אומר החשמונאים ככה. בדיוק, הוא אומר על הפסוק, לא יסור שבט מיהודה, אז הרמב"ן אומר, וזה היה עונשם של עונש החשמונאים, שהם הלכו בבית שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו תורה והמצוות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבע בני חשמונאי הזקן, החסידים המולכים זה אחר זה, עם כל גבורתם והצלחתם, נפלו ביד אויביהם בחרב, כולם מתו חוץ מהאחרון, חוץ משמעון. והגיע העונש בסוף למה שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כל מן דאמר מבית חשמונאי קהתינא עבדא הוא. בית חשמונאי סיימו בהשפלה גדולה, כל מי שהיה בבית חשמונאי היה עבד, שנחרטו כולם בעוון הזה, ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים. אבל שימו לב, כל זרע מתתיה החשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק לגמרי, והיה עונש מידה כנגד מידה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עבדיהם והם החריטו. אז מה אומר לנו הרמב"ן? הוא אומר דבר כזה, הוא אומר תדע, הם לא היו מבית דוד, זה בעיה. כלומר, זה שהם הקימו את הממלכה, זה היה בסדר, אבל לא שהם החזיקו בשלטון, זה הבעיה. ולא עוד, אחר כך הוא אומר, ואפשר שיש להם עוד חטא, שהם היו כהנים. והכהנים לא צריכים להיות מלכים, יש הפרדת רשויות. ושני הסברים שורים זה בזה. אז מה הבעיה בזה? בואי נשאל שאלה פשוטה. מה הבעיה? הרי זה לא שבא מישהו מבית דוד וטען לכתר. אין לנו שום תיעוד היסטורי שמישהו הגיע בזמן חשמונאי. ואמר להם, רבו ישראל, אני פלויני בן דוד, אנא שחררו לי את המלוכה. אין דבר כזה. אז מה רוצה מהם? מה הם היו אמורים לעשות? כלומר, בוא, אם הרמב"ן היה פה, בואו ננסה לתת לזה קצת ממד. אם הרמב"ן היה פה, הוא אמר לנו, החשמונאים לא היו בסדר שהחזיקו בשלטון. היינו אומרים לו, רבנו, מה רצית שהם יעשו? מה הוא היה עונה לדעתכם? מה הוא היה עונה?
חפשו
משהו. מאיפה הם חפשו? בואו תמשיבי את זה לזמננו, בסדר? אגב, בזמננו יש לנו את אותה קושייה, לא? לפי הרמב"ן זה קשה מאוד בזמננו. איך אנחנו מוכנים שישלטו בנו אנשים שהם לא בבית דוד? ואם תגיד, אין לנו מלך היום, זה כמו מלוך, מה זה משנה? אם תקרא איזה מלך או לא, גם יוחנן הורקנוס לא היה נקרא מלך. הראשון שקרא לעצמו מלך היה אלכסנדר ינאי. אז מה זה משנה? אז מה עושים? מה עושים עם זה? הרי גם היום, אין לנו מלך בבית דוד. מה, מאסנו בבית דוד? צריך להבין את זה. לפי מה שכתוב פה, יש לנו בעיה מהותית. הרי אנחנו בוגדים גם היום בזה שאנחנו לא מחפשים מלך בית דוד. מה התירוץ שלנו שאנחנו מסכימים לזה שיהיה לנו מלך שהוא לא בית דוד? מה הרמב"ן רצה גם שיעשו? איזה הסבר יכול להיות? כאילו, אתה מבין שלחפש מישהו מבית דוד זה דבר מוזר. תמצא לי עכשיו מישהו בבית דוד. בוא נסתובב ברחוב פה, תגיד, כן? משיח בן דוד, נא להגיע לקופה הראשית. למה? מניין לך? אין לנו שום היסטוריה על מישהו שבא ואמר באותם הימים, אני בן דוד. אגב, מי היו המנהיגים של העם? מי היו המנהיגים? מי היו המנהיגים? הזוגות, נכון? זה התקופת הזוגות. מי היו? והוא לא עוד לא נולדו. גילה עוד לא נולד.
לא, אבל אני יש שושלת...
כן, אבל מי אדם, מי אדם האלה?
נגרים.
מי היו המנהיגים? מי היו המנהיגים? המנהיגים היו באותה תקופה, מרד החשמונאים, מנהיגי עם ישראל היו יוסי בן יועזר איש ירושלים, יוסי בן יוחנן איש צרדה. יוסי בן יועזר איש ירושלים היה נשיא ישראל, נשיא הסנהדרין. הוא על פניו הוא מתאים, נכון? רק מה הבעיה? מה הבעיה איתו, אתם יודעים? הוא כהן. כתוב על הפורש שהוא כהן. הוא גם לא יכול. הוא גם לא מתאים. לא היו מנהיגים בבית דוד בכלל. לא היה אף אחד רלוונטי שינהיג את העם באותה תקופה בבית דוד שאנחנו יודעים עליו. ואי אפשר להאשים את החשמונאים בזה שהם לא שמו שלט דרוש מנהיג מבית דוד. זה יהיה מוזר מאוד. כלומר, הרמב"ן ידע את כל זה. בסדר, יש פה קושי מאוד גדול. מה הוא מצפה מהם? מבינים את השאלה?
בגלל אתה לא יכול
לשים. עוד יותר גרוע.
מאחיך.
כן, עוד יותר גרוע. ברור שעדיף מלך ישראל ולא גוי. נכון? זה פשוט. אבל מה, עוד פעם, אני אוהב, כדי להבין דברים טוב, לדמיין אותם במציאות. במקרה הזה זה מאוד פשוט. למה זה פשוט? זה לא רק פשוט, זה גם חורך את הבשר. כי זה בדיוק המציאות שלנו היום. באיזה זכות אתם הולכים לקלפי להצביע, כשאין על אף אחד מהפתקים בן דוד? באיזה זכות? מי יתיר לכם? אתם בוחרים מנהיג לעם ישראל, שהוא לא מבית דוד. אתה הולך לבחור, בסדר? אם זה ערב רב, אז אתה בוחר בהם. אבל מה זה אפשר להגיד? זה לא משנה אם תגיד ערב רב וערב רב. מה שמשנה לי בשורה התחתונה, שאתה הולך להצביע למישהו, כלומר אתה מקבל על עצמך שלטון שהוא אינו מבית דוד.
לא יודע אם זה קבל שלטון, אבל זה רע במיעוטו, שאתה נותן למפלגה שמייצגת אותך להוציא את החצי כוס המלאה ממה שאפשר במצב הנוכחי. אז מעבירים כספים למוסדות חינוך תורני, מעבירים כספים לבתי כנסיות.
אבל זה בדיוק מה שעשו החשמונאים, אני לא מבין אותך.
בסדר.
והרמב"ן אומר לך, בגלל זה הקדוש ברוך הוא קרט את הזרע שלהם, עד כדי כך שכל מאן דאמר מבית חשמונאי קעתינה, עבדה הוא.
שאלה, אין ספר.
אז כנראה שהרמב"ן לא מקבל את ההסבר שלך. אז אני, יש לי הסבר. יש לי הסבר שהוא לא שלי. הוא שלי, אבל לא אני אמרתי אותו. כלומר, הוא שלי כי אני מקשר את זה לחשמונאים, וההסבר שלי זה מדברים שכתב הרב קוק, שהיום לא אוהבים להגיד אותם. לא אוהבים להגיד אותם, כי זה לא מסתדר עם האידיאולוגיה, וזה דברים שצריך לעבור עליהם טוב טוב. אני אקריא אותם שנייה אחת. הם נמצאים בספר אורות, מי שרוצה באפליקציות, בוויקי טקסט יש את זה. כן, אז אנחנו קוראים אורות, אורות המלחמה, פסקה ג' בסדר? ואני מקריא, תקשיבו, תקשיבו מה אומר הרב קוק, הוא אומר ככה. הוא אומר, עזבנו את הפוליטיקה העולמית מאונס שיש בו רצון פנימי. עד אשר תבוא עת מאושרה, שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. בואו נתחיל רק במשפט הזה. מה הוא אומר פה? הוא אומר, עזבנו את הפוליטיקה העולמית, כלומר, עזבנו את ההנהגה, את השלטון. מה זה פוליטיקה? פוליטיקה זה במובן של לשלוט. למה? מאונס, כלומר, יצאנו לגלות, אבל באונס הזה יש רצון פנימי. כלומר, נשמת האומה הישראלית יודעת משהו, יודעת מה שטוב לה ומה שלא טוב לה, ולא טוב לה לקחת חלק בשלטון. למה לא? כי צריך לעזוב את זה עד אשר תבוא עת מאושרה שיהיה אפשר לנהל ממלכה בלא רשעה וברבריות. ואז הוא ממשיך להגיד, זהו הזמן שאנו מקווים, שעכשיו יגיע. מובן הדבר, שכדי להגשימו אנו צריכים להתעורר בכוחותינו כולם להשתמש בכל האמצעים שהזמן מביא. זאת אומרת, ממלכה היא לא צריכה להתנהל מלכות שמיים. היא בארץ, כן אפשר להשתמש בכלים פוליטיים. הכל יד על הבורא וכל עולמי מנהלת. אבל האיחור הוא איחור מוכרח. בחלה נפשנו בחטאים האיומים של הנהגת ממלכה בעת רעה. והנה הגיע הזמן קרוב מאוד, העולם מתבשם ואנו נוכל כבר להכין עצמנו. כי לנו כבר אפשר יהיה לנהל ממלכתנו על יסודות הטוב, החוכמה, היושר והערה האלוהית הברורה. יעקב שלח לעשיו את הפורפירה, יעבור נא אדוני בפני עבדו. אין הדבר כדאי ליעקב לעסוק בממלכה בעת שהיא צריכה להיות דמים מלאה. בעת שטובעת כישרון של רשעה. אנו קיבלנו רק את היסוד כפי ההכרח ליסוד אומה, ליסוד אומה. וכיוון שנגמר הגזע הודחנו ממלוך, בגבים נתפזרנו, נזרענו במעמקי האדמה, עד אשר עת הזמיר הגיע וכל התור יישמע בארצנו. לא נשמע, אלא יישמע, זה עוד לא קרה. כלומר, במילים אחרות אומר הרב קוק, מפרש את זה בפשט המילים, אומר, אסור לך להיות מלך במציאות שבה אם אתה מלך אתה תהיה חייב להיות רשע. כן? איך יכול להיות מציאות כזאת? תגידו לי, למה היום בפוליטיקה כולם מושחתים? בסיבה מאוד פשוטה, שאם אתה לא מושחת, אתה לא תצליח להיות פוליטיקאי. זה מערכת מובנית. בסדר? מבינים מה שאני אומר? לא, אם אתה לא מושחת, לא תצליח. המנגנון בנוי ככה, שכדי להצליח להיות פוליטיקאי מדינאי מוביל, מנהיג, אתה חייב להיות אדם שהוא לא איש עם יושר פנימי, עם אמת, עם מצפון, עם מצפן מוסרי, עם ערכים, עם יראת שמיים. כי אם תהיה עם כל אלה, אתה לא תצליח בפוליטיקה, נכון? כי הפוליטיקה היום זה משחק מאוד ציני, מאוד גס, מאוד אלים. ולכן, אם אתה רוצה לשלוט, אתה חייב לשפוך דמים. אתה חייב להיות מושחת. אתה חייב להתנהל בצורה רעה. ולכן, אסור לך, אסור לשלוט. עד מתי? עד אשר תבוא עת מאושרה, עת כזאתי שבה נוכל למלוך מלכות של צדק. כלומר, לנקות, שהפוליטיקה תתנקה מכל האבונות הרעים שיש בה, ואז מי ישלוט בנו? הצדיקים. כלומר, יהיה לנו שליט צדיק. יהיה לנו מנהיג צדיק. בסדר? איך הוא יהיה צדיק? לאו דווקא שהוא יהיה אחד גדול הדור. אלא הוא יהיה צדיק במובן הזה שהוא יוכל, שהוא יכול להיות, בוא נתחיל מזה שהוא יהיה כן דרכי התורה, אבל גם לא מושחת. ובכל זאת תבחרו. הוא לא יהיה מחויב למשחק פוליטי מושחת כדי להיבחר. אז מה יוצא?
אבל הוא לא יסתאב תוך כדי העבודה בכל אופן.
לא, אם הוא יסתאב, אז סימן שהמערכת עדיין מסואבת, אתה מבין? זה כמו נכון, אדם שנכנס למוסך. אם אתה נכנס למוסך, הם בגדים כולך לבנים. גם אם לא תיגע בכלום, תצא שחור. כן.
אשר הדברים, אם פשוט מאבדים מרוק.
בדיוק, 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 בדיוק. בורסקי, בדיוק. אז אותו דבר. עכשיו, ולכן צריך קודם כל לנקות את המוסך, ניקוי מבריק, ואז להיכנס עם בגדים לבנים. וזה בעצם, זה בעצם מה שכתוב פה. כלומר, מה שהרב קומר, הרב קומר, אנחנו שמחים לא להיות במלכות אם היא מושחתת. ולדעתי, לעניות דעתי, זה בדיוק מה שהבינו עזרא ונחמיה. עזרא ונחמיה בא אליהם כורש, אומר להם, מי בכם בכל עמו, יהי אלוהיו עמו ביעד. והם אומרים, אנחנו במצב רע. עשרה יוחסין עלו עם עזרא מבבל, נכון? שטוקי והסופי וחללי וחרור וכל העמי ומי. המצב של העם היה רע, היו נשואים לגויות, והיה שחיתות ובלגן, חיילו שבתות. עזרא אומר, איך נקים ממלכה? עם מי? עם מי? אם נקים ממלכה, איך זה ייראה? כמו מה? כמו ממלכה של גויים, כמו שקרה בימי החז, כמו שקרה בימי מנשה. הממלכה תהיה במצב רע. זה ייראה כמו ממלכת ישראל שהייתה. אז מה עושים? מבטרים על הרעיון של ממלכה. ובינתיים נבנה בית מקדש, נתחיל ממקדש. נעשה חיים של קודש. כלומר, אם אין לנו יכולת לנהל את העולם, אנחנו מסתגרים בקודש פנימה. מסתגרים בקודש. זה מה שצריך לעשות. תיבת
נוח.
כן, תיבת נוח. כן, וזה בדיוק מה שעושים עזרא ונחמיה. הם בונים, מה הם בונים? הם בונים עיר של כהנים, של לוויים, של משוררים, של שוערים, של עובדי המקדש, של המרכלים. כל החיים כולם סובבים סביב מה? בית המקדש. להבדיל מיליוני הבדלות, יש תופעה כזאת, למשל בישראל אנחנו מדינה קטנה, אבל בחוץ לארץ, נגיד בארצות הברית, זה מאוד נפוץ, יש מה שנקרא ערי אוניברסיטה. יש עיר שיש בה אוניברסיטה, וסביב האוניברסיטה נבנתה העיר.
המרצים, העובדים,
הסטודנטים. כולם, 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 כן, האוניברסיטה יש בה נגיד 10,000 סטודנטים, בעיר יש 40,000 איש, מתוכם 30,000 עובדים באוניברסיטה. ועשרת אלפים האחרים עובדים אתם בעירייה, בזה, בכל מה שצריך, סביב העיר הקטנטנה הזאת, כן? עיר שנבנתה סביב אוניברסיטה, יש דברים כאלה בעולם, דבר נפוץ. כן, להבדיל מיליוני הבדלות, אבל זה, מה החשוב כאן, העיר או האוניברסיטה? אוניברסיטה. זאת אומרת, האוניברסיטה בנתה את העיר, לא העיר בנתה את האוניברסיטה, נכון? זה ברור, אם זה אוניברסיטת ניו יורק, מה חשוב, העיר או האוניברסיטה? העיר, שמו את האוניברסיטה בניו יורק כדי שתהיה יוקרתית, לא הפוך. כן? אז זה בדיוק המקרה. מה המקרה של עזרא ונחמיה? הם בנו עיירה קטנה בשם ירושלים מסביב לבית המקדש. כי הם לא רצו לרדת לפוליטיקה. עזבנו את הפוליטיקה העולמית מהאונס שיש בו רצון פנימי מבסוטים. זה מה שאנחנו מסוגלים. באו החשמונאים ואמרו, לא. אנחנו כהנים גדולים. אנחנו יכולים גם לשלוט. מה קרה? נהיו מושחתים תוך שנייה. למה? כי ברגע שאתה נכנס לאותה מערכת שלטונית, אתה מסתאב, הם לא ניקו את המערכת מהשחיתות, ואז נכנסו. הם ישר נכנסו למלוך. ואז ידיהם דמים מלאו. ומה קרה? הם נפלו. כי הם נהיו בעצמם מתייבנים. כלומר, ברגע שהם קיבלו את כללי המשחק העולמיים של שלטון וכדומה, זה פגע בראש ובראשונה בהם עצמם. אז אם הרמב"ן היה, הרמב"ן אומר דבר מאוד פשוט, אם אין לך דרך לשלוט באופן צדיק וישר, אל תשלוט.
צריך לנהל את
העניין. או, יפה מאוד, אומר שמואל, קושייה שנשארה לרמב"ן, אז מה, ניתן לגויים? זה יותר גרוע. ניתן לעם אחר לשלוט עלינו, מה נעשה? תשובה נורא פשוטה. יש שתי אופנים של שלטון, בסדר? יש מלא אופנים של שלטון, אבל אני מחלק את זה לשניים באופן גס. האופן הראשון זה מה שאנחנו קוראים לו מלכות, שזה משהו פוזיטיבי. בסדר? יש מלכות של קודש וכדומה, ואנחנו רוצים מלכות בדוד שתנהל אותנו, וששם יהיה לנו מנהיג כזה צביק, כן? שירומם את העם וכדומה. אבל יש מלכות שאפשר להסתכל, לא, אפשר להסתכל על זה ככה. תגיד לי, מי עבד בית אצלך בניין? איזה משפחה? אתה זוכר? אתה בבניין של כמה קומות? 16. יש אחד ועד בית או יותר?
מה?
משפחה אחת של ועד בית?
כן,
אצלנו יש משפחה אחת, ככה, קומה רביעית.
טוב,
כאן. אנחנו 4 קומות.
מה, ברור.
אני קומה ראשונה, אבל יש 4 קומות. יש משפחה אחת, כן? עכשיו תגידו לי, בלי שאני אזלזל בוועד בית היקר שלנו, דני לוי, שהשם ישמרו וחייהו, שעשה עבודה נפלאה כבר שנים רבות. אבל האם אכפת לי מה הזהות של הוועד בית אצלו? מה אכפת לי? אכפת לי שלמשל, לא מזמן התקלקלה המנורה אצלי בקומה,
שתקן אותה,
שהחליפו, בסדר? כלומר, מה זה ועד בית? ועד בית זה שלוקחים איזה, לוקחים מקום, אומרים צריך מישהו שימהל את העניינים, שהוא יתכלל, יתכלל את הכל.
מדינה.
אז בדיוק, אז כלומר, לנהל מדינה זה יכול להיות מקצוע. נכון? יכול להיות מקצוע. כלומר, זה לא חייב להיות שלטון שאתה מסתכל באופן אידיאולוגי. כן? יש אנשים, עכשיו תבינו, אתם יכולים להגיד מה ההבדל, אתה פלפול. מה זה שלטון אידיאולוגי לעומת שלטון של ועד בית? זה לא פלפול בכלל. אני מכיר אנשים, בעיקר מהציבור הדתי-לאומי, שלפני שהם שמים פתק בקלפי, הם אומרים לשם ייחוד. הם עושים מצווה של מלכות ישראל. כן, אני חושב שהם חוטאים בחטא של החשמונאים. אני, שאני הולך לבחירות להצביע, אתם יודעים במי אני מצביע? לוועד בית. ועד בית. אם אני מצביע לוועד בית, אצלי בבניין, זה דיקטטורה, יש רק מתמודד אחד, אף אחד לא רוצה. אבל אני מצביע אחרי זה גם לוועד בית, שוב מהבחירות עירוניות. ועד בית. מי יסתר את העניינים הכי טוב? בסדר? לא אכפת לי אם הוא צדיק או לא צדיק. לא מעניין אותי.
עכשיו
עבודה. עושה את עבודה. יש הרבה אנשים, אגב, תגידו, מנכ"ל העירייה, לא צריך לעשות עבודה טוב? אנחנו לא בוחרים אותו. נכון? זה ראש העיר בוחר אותו. יש אנשים שגם לא ראש העיר בוחר אותם, שהם אנשים מקצוע, נכון? ראש אגף חינוך. יש פקידים. מי אמר שצריך משהו מעבר לפקידים המקצועיים? למה יש בחירות לפי התיאוריה הזאת? כדי שהפקידים לא ישתלטו עליהם, שיהיה שלטון הפקידים, אז מעמידים את הצעה הבחירה. אבל באמת שאנחנו צריכים לבחור שלטון, איך אנחנו בוחרים? שלטון של המדינה. איזה שיטה צריכה לעבוד פה? ועד בית. שיטת ועד הבית. ומי אני בוחר? ומי שנהל את העניינים הכי טוב. אם אני חושב שאני בוחר במנהיג לעם ישראל, אז אני לא רק מדומיין, אני יותר גרוע. אני נופל במה שהרמב"ן אומר.
זה גם מה ששמואל אמר להם.
זה מה ששמואל אמר להם, נכון? זה מסביר את שמואל, ששמואל אומר להם, כן? השם הוא מלככם, הוא אומר להם, אתם מוצאים מלך כזה ככל הגויים. בסדר? למה לא מספיק לכם אני? כן? מה רע? למה אתם צריכים מלך כזה? אבל בעומק של העניין, זה מלמד אותנו משהו, על הטעות הגדולה של בית חשמונאי. בית חשמונאי יכלו לשלוט. אבל לא ככה. אתם לא צריכים להגיד, תראו, אין לנו כרגע אפשרות לנהל פה, להקים את ממלכת בית דוד. אין לנו את הבן אדם. מה נעשה לתיים? נמנה פקידים, נמנה אחראים, נבחר את הטובים ביותר, וזה הכל. לא, נעשה מלכות שעוברת מאב לבן, שיש לה משמעות, שמכבדים אותה. לא צריך מלכות. זה חטא. חטא חמור. צריך לעשות ועד בית לכל המדינה. שלום. למה זה כל כך רלוונטי? כי זה נכון, הזמן שלנו. אגב, הגאולה שלנו השלישית לא דומה לגאולה של זמן נחמיה. היא על פניו דומה לגאולה הראשונה. נכון? כי קודם כל בנינו שלטון בלי בית מקדש. אבל מצד שני, גם לא כל כך דומה לגאולה הראשונה. כי בגאולה הראשונה השלטון התבסס על להקים את מלכות בית דוד. כלומר, כל הזמן הייתה שאיפה להגיע לשלטון של צדיקים. אולי הוא מגיע לשם.
כלומר, כאילו היה 400 שנה של השופטים.
300. כן, 350.
כן, שזה כאילו היה בעצם התקופה הזאת שמבחינה מוסרית הם לא היו טובים.
נכון, נכון.
ולכן
נכון.
הם לא יכולים להקים מנהיג.
נכון, בדיוק, בדיוק. הם לא יכולים להקים מנהיג, יכול להיות שאנחנו בדיוק כמוהם, אבל אנחנו כאילו לא בחרנו מנהיג.
אנחנו צריכים אנחנו כאילו אולי בשלב שופטים.
אז השאלה איך תראה הגאולה שלנו? האם הגאולה שלנו תהיה כמו עזרא ונחמיה עכשיו, שצריך להתמקד בעניין בית המקדש, או שצריך מנהיג צדיק? מה מהם צריך?
או שצריך לנקות מוסרית את העם עד ש... היא אפשרות בכלל למנהיג צדיק.
בדיוק. אז התשובה הפשוטה זה שבזמננו אי אפשר לשים מנהיג צדיק. אי אפשר. עוד פעם, אנשים אומרים, למה כל המנהיגים שלנו רעים? התשובה, כי אם הם לא היו רעים, הם לא היו המנהיגים שלנו. מה הכוונה? מה הכוונה למה שאני אומר? אדם טוב לא יכול להיכנס למערכת הזאת. הוא טוב מדי, הוא יסבול. בפעם הראשונה יגידו, תשמע, נעשה קומבינה, אתה ואני, נלך נגד ההוא. יגיד, אני לא יכול. זה לא יפה. יגידו, אז מה אתה עושה פה? אתה לא בא את המקום הנכון. לכן אי אפשר. אז מה צריך לעשות היום? מה צריך לעשות היום? איך צריך לבחור? פעד בית. פעד בית. אז מה, כל זה שעם ישראל חזר לארצו והכל, צריך לבחור פעד בית, כן? עד שנוכל להקים מנהיג כזה, שהמלכות שלו תהיה בלי שפיכות המים. שהמלכות שלו תהיה מלכות של צדק ויושר, כמו דוד המלך. ואז גם נוכל לבנות בית המקדש. בסדר? ואז נוכל לבנות בית המקדש. עכשיו, האם יש אופציה לבנות בית המקדש לפני? יש אופציה, כן. אבל צריך גם פה להיזהר, תראו, בית המקדש, זה אחד הנושאים, אני בעד לעלות להר הבית, כידוע לכם, אני לא נגד. אני חושב שזה מותר, ואני בעד, אבל אני נגד התנועה של הר הבית. למה? כי התנועה הזאת של הר הבית, של אלה שעולים להר הבית, הם לא מבינים מה זה בית המקדש. הם חושבים שבית המקדש זה הפגנת ריבונות. יש משפט שאמר המשורר אורי צבי גרינברג, שולט בהר, שולט בארץ. הוא היה משורר לא דתי, הוא היה חילוני. ולא בכדי, רק חילוני יכול להגיד את המשפט הזה. בסדר? מי שחושב שהר הבית זה מקום של ריבונות,
הוא כן את התוכן הרוחני.
לא, מילא, הוא
פוגע.
הוא פוגע בקדוש ברוך הוא, נכון? איך כתוב? מחלם את הקודש. איך כתוב בהלכה? כתוב לא להרים את העיניים מעל 400, נכון? למה? כי יש שטח של הקדוש ברוך הוא. עכשיו אתה תהיה ב400 שלך. אם אתה גאוותן, נכון? אם אתה תופס מקום בעולם, אתה דוחק את רגליה של השכינה, דוחק את רגליה של הקדוש ברוך הוא. אז כאילו, אדם שאומר, הר הבית שלי, בסדר? הוא לא רק אומר שהר הבית הוא לא של הפלסטינים. הוא אומר שהר הבית הוא לא של הקדוש ברוך הוא.
הוא לא צריך את הקדוש.
אני אוהב להגיד, הרבה פעמים אומרים, הארץ שייכת לנו. אני לא אוהב את המשפט הזה. זה לא נורא, זה לא כמו להגיד, אבל אני אוהב את המשפט, אנחנו שייכים לארץ. זה לא אותו דבר. בסדר? והר הבית שייך לקדוש ברוך הוא. כן, נכון יהיה הר בית השם מכל הערים. לא הר בית ישראל. ומה ההוכחה? שאנחנו צריכים להיות בהר הבית בשביל כל העולם. כן, ונערו אליו כל הגויים, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. עכשיו, אם נבנה את בית המקדש בתודעה שזה שלנו, שזה נכס לאומי ישראלי, אז זה יהיה עוד מקדש שהוא כאין עבודה זרה. אולי לא יהיו שם פסלים. אבל מה זה מקדש כנעני? מקדש לבעל? מה זה מקדש, לא יודע מה, לכל השיקוצים של הפלישתים ושל המואבים וכל זה? מקדש לאלוהים הלאומי שלי, נכון? זה עבודה זרה. כלומר, אם אתה בונה בית המקדש מתוך תודעה שהוא שייך לעם ישראל, אתה מצמצם את הקדוש ברוך הוא לתוך בית המקדש. אבל באמת שבית המקדש צריך להיות משהו שהוא מהיר על כל העולם כולו. בסדר? אז כשרוצים בית המקדש, זאת אומרת, עזרא ונחמיה לא באמת בנו את בית המקדש. אולי החלק הכי... למה חנוכה זה מעמד כזה גדול? כי היה הזדמנות שבית המקדש יחזור למעמדו המקורי. חנוכת המזבח. בסדר, תיהרו אותו, כאילו מכל תועבת הגויים, לא רק מהיוונים, אלא מכל תומעת הגויים שהוא נבנה בתוכו, של הפרסים, של... ואז היה הזדמנות שבית המקדש הפוך להיות ממקדש קטן, עיר מקדש כזאת, של כהנים יהודים, כהנים לוויים, ומקדש שמאיר לכל העולם. זאת אומרת, אני אגיד את זה אחרת, שעזרא ונחמיה בנו בית המקדש, הם בשום פנים באופן לא ויתרו על הרעיון שבית המקדש יהיה ביתי בתפילה יקרה לכל העמים, ונכון יהיה הר בית השם מכל הערים ונערו אליו כל הגויים. הם אמרו שמתוך הקודש הזה זה יצמח. כן? הם הלכו על בטוח, הם פחדו שלא יקרה מה שקרה בבית ראשון. שיהיה מלאכים מושחתים. ולכן הם ניסו ללכת ככה, וזה באמת קרה. הדור הראשון של החשמונאים היו צדיקים. רק מה, המלכות עוד לא הייתה נגיעה והם לא פרזו את המלכות. בסדר? הם לא אמרו את המלכות, אנחנו מפזרים כוועד בית. ולכן, אני חושב שהדברים האלה של הרב קוק הם דברים מאוד נכונים לזמננו. אנחנו יכולים לבנות בית מקדש, אבל אם הוא לא יהיה עם תוכן לכל העולם, הוא לא יהיה בית מקדש. הוא יהיה בית עבודת עוד אליל שהכניסו אותו לתוך המקדש. זה יהיה צמצום של הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו בונים בית המקדש בשביל ריבונות, אנחנו מחללים את הקודש. כפשוטו. מה זה ריבונות? ריבונות זה מילה החילונית שבחילוניות. אני עד כמה שיודע יש ריבון אחד. ריבון כל העולמים. כן, שאני אומר, אני הריבון, רגע, רגע. אתה לא ריבון. הקדוש ברוך הוא הריבון. נכון? פעם שאלו איזה מישהו, מה התפקיד שלך? מישהו שאל אותו, איזה נער ברחוב עשה בירושלים סקר כזה על אנשים, איפה הם עובדים בזה. אז הוא שאל מישהו, מה התפקיד שלך? הוא תפס מישהו מאוד בכיר, אמר לו, אני שופט עליון. אז הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא שופט עליון, מה התפקיד שלך? כן, זה משפט מאוד יפה. בסדר? זה ילד דתי, הוא אומר לו, אני שופט עליון, הוא אמר לו, הקדוש ברוך הוא שופט עליון, ומה התפקיד שלך? תגיד עוד פעם. שאומר, כלומר, בן אדם שאומר, אני שופט עליון, כן? אין דן יחידי אלא אחד, למה צריך שלושה דיינים? אסור לדון, ושניים גם מותר בדיעבד, כמו הסוגיה הראשונה מסכת סנהדרין, למה אחד אסור? כי אין דן יחידי אלא אחד, הקדוש ברוך הוא, שלום. העולם שייך לקדוש ברוך הוא, הארץ שייך לקדוש ברוך הוא. אנחנו שייך, או בדיוק, בדיוק, השם הארץ ומלואה, בסדר, אנחנו שייך לקדוש ברוך הוא. וגם אם אנחנו אומרים, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, הוא נתן לנו אותה, ברצונו נתן, ברצונו לקח. יש כולם מבינים, אחד המדרשים היום שהכי אוהבים לצטט, זה המדרש הראשון שרשי מביא, רשי הראשון על התורה, מה שנקרא. נכון? שכתוב בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, אז רשי אומר, והיה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם, ולקוח מעשה וגידו לעמו, לתת להם נחלת גויים, שיבואו אומות העולם ויגידו, ליסטים אתם שכבשתם ארץ שבעת עממים, תאמרו, הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתן לנו, ברצונו לקחה מאיתנו נתן לכם, החזיר לנו אותה. בסדר? אז כולם אומרים, הנה, הארץ שלנו! זה רש"י הראשון מהתורה. לא, לא, בדיוק הפוך. רש"י הראשון מהתורה אומר, דבר אחר גם הוא אומר, הארץ לא שלנו, אלא הארץ היא של הקדוש ברוך הוא, כי כוח מעשיו הגיד לעמו, הקדוש ברוך הוא, לתת להם נחלת גויים. הוא נותן לנו אותם. כן? אנחנו אומרים, ברצונו לקחה מאיתנו, וברצונו נתן לנו. מי נתן לנו? הקדוש ברוך הוא. הארץ לא שלנו, כן? הארץ, אין לנו שום, תמיד יש לנו זכות על הארץ, אין לנו שום זכות על הארץ. אין לנו שום זכות, אתם יודעים למה? כי אין לנו זכויות. קראתי את כל התורה כולה, ופעם לא פגשתי שם זכות. פגשתם זכות בתורה? זכות זה מושג מודרני, ליברלי. הזכות לחיים, הזכות לכבוד, הזכות חופש הביטוי, חופש הזה, זכויות.
למה,
ברית,
זה לא זכות?
מה זה זכות? מה זה זכות? אם מחר הקדוש ברוך הוא יחליט לקחת אותך, לתקוח את הראש באדמה ותהיה עם הרגליים למעלה. אתה יכול להגיד לו, אבל זה זכותי שלא תעשו לי ככה? לא, לא פתאום. הזכויות זה של הקדוש ברוך הוא. זה פשוט, זה פשוט וקל. לכן, הארץ לא שלנו, הארץ של הקדוש ברוך הוא. ולכן שבא לנו מנהיגים ואומרים לנו אנחנו רוצים ריבונות והארץ שלנו וזה, אז אני אומר רגע, אתכם אנחנו לא רוצים. אתם הבעיה, אתם לא הפתרון. לא שאנחנו לא רוצים את הארץ, חס ושלום. רוצים את הארץ, כולה לחיות בה, לפרוח בה. לא שאנחנו לא רוצים הנהגה, רוצים הנהגה של מלכות בדוד. אתכם אנחנו לא רוצים. כי ידיכם דמים מילאו. כי אתם מנהיגים מושחתים. כי אנחנו מפחדים שיקרה לכם מה שקרה לחשמונאים. אנחנו מפחדים שתתייבנו. אגב, מה קורה היום לתנועה הציונית? מתייבנת. מתייבנת. כפשוטו. למה היא מתייבנת? למה? היא התחילה טוב. איזה אנשים. בנו את הארץ. תראו מה נסו. ייבשו ביצות. מסרו את הנפש. נהרגו במלחמות. כן? איך כתב אלתרמן? אנחנו מגש הכסף שעליו הוגשה לכם מדינת היהודים. ופתאום, הם מתייבנים. כבר 20-30 שנה שהם הולכים ומתייבנים יותר ויותר, מה קרה? זה ברור מה קרה. הם לקחו את המלכות. והם לא ראויים לה. זה לא מלכות בדוד. הם חושבים שהם מלכים. בסדר? אז אם נסכם, הפתרון במצבנו, שהוא היה הפתרון במצבם של החשמונאים, זה לוותר לחלוטין על הרצון להקים מלכות כל עוד היא במלכות בדוד. כאשר מלכות בדוד זה לא שם קוד רק למישהו שהגנאולוגיה שלו מגיעה לדוד המלך. זה גם, אבל זה לא השם קוד הזה. זה שם קוד...
פוטנציאל.
וזה שהוא יהיה מלך צדיק, שהוא יוכל למלוך בדרכים שאנחנו לא מכירים היום בעולם. מלך שהוא לא מושחת, מלך שלא רודף כוח, שלא רודף כבוד, שהוא צדיק, שהוא ישר. אז עד שיש לנו את זה, אנחנו צריכים להבין את הטעות של החשמונאים. אז בעזרת השם יתברך, שנזכה מלכות בדוד במהרה בימינו, שנזכה מלך צדיק, ושנזכור כל חג החנוכה, שאנחנו חוגגים גם את הניצחון הזה הקטן של החשמונאים, שפתח לנו אופציה גדולה, שאנחנו ממש חיים באותה תקופה, שהיה לנו ניצחונות כאלה, שיכולים לפתוח לנו אופציה לתקופה גדולה, ויכולים חס ושלום גם ההפך, יהיה רצון שהכל יהיה בטובה.